הפרשה שלנו שעוסקת ביציאת מצרים בקריאת ים סוף אחר קריאת ים סוף ואחר השירה כתוב וישא משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה וילונו העם על משה לאמור מה נשתה ויצעק אל השם וכו'. קריאת ים סוף, שלושת ימים הולכים במדבר ולא מצאו מים, מתלוננים, ואז בא העניין של מרה. נתחיל דווקא עם גמרא. הגמרא בבא קמא בדף פי בית מביאה איך דורשי רשומות דרשו את הגמרא הזאת. דתניא וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים. כיוון שהלכו שלושה ימים בלא תורה, הם הלכו שלושה ימים בלא תורה, נילאו, הם נהיו עייפים, מיואשים. עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת, וקוראים בשני ומפסיקים שלישי ורביעי, וקוראים בחמישי ומפסיקים ערב שבת, כדי שלא יילונו ג' ימים בלא תורה. שלושת ימים בלא מים, אין מים אלא תורה. עם ישראל מתעייף, ואז הנביאים שבהם מתקנים להם לקרוא, וזה התקנה של הנביאים, שלא יהיו שלושה ימים בלי קריאת התורה. קריאה בשבת, קריאה בשני, קריאה בחמישי. על פניו המדרש הזה, דורשי רשומות, נראה כמנותק לחלוטין מהפשט, מהעניין. למה להוציא את העניינים מפשוטם? עם ישראל הולך במדבר שלושה ימים בלא מים, מבקשים מים, איך נכנס פה נילאו, ומה התקנה המיוחדת של קריאת התורה? לכרו אז זה מנותק. מצאנו כבר, ודאי שיש דרשות של חז"ל שבאות לבטא רעיון בלא הקשר, אבל כאן נטבע איזשהו רצון להבין איך הדרש מסתדר עם הפשט. התחלתי עם השאלה הזאת. בעצם הפרשה שלנו כולל גם העניין הזה של התלונה של העם על מים, מעוררת שאלות גדולות. התייחסנו לזה פעם. תארו לכם, עם ישראל נמצא עכשיו מיד אחרי יציאת מצרים. רק עכשיו, לפני כמה ימים, הם ראו את מכת בכורות. שנה שלמה הם רואים ניסים מחוץ לגדר הטבע. עד כדי כך שאמרנו שהם ניסים, שהקדוש ברוך הוא עושה פעם אחת לכל החיים, לכל הדורות, כדי שאם יהיה איזושהי שאלה באמונה נוכל תמיד לבוא ולהגיד הנה הייתה יציאת מצרים. ניסים מעבר לטבע. עכשיו הם רואים קריאת ים סוף, שרו את השירה הנפלאה הזאת, אז ישיר משה, ראו ניסים בעיניים, אין לך נס יותר גדול מזה. אז מגיע עכשיו שלושה ימים בלי מים, אז מתלוננים? מה, אנחנו היינו מתנהגים ככה? ראינו ניסים גדולים האלה. ככה מתנהגים מי שרק עכשיו שרו שירה נפלאה ונשגבה ורוממה כזאת, שלושה ימים בלא מים מתלוננים? באמת כבר בתחילת הפרשה אפשר לשאול. עוד עם ישראל יוצא ממצרים, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו, בני ישראל, ויאמרו אל משה, מבלי הם כברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשינו לנו להוציאנו ממצרים? חדל ממנו ולעבדה את מצרים. חבר'ה, שכחתם מה הם? מי זה המצרים? יש להיבהל מהם? רק עכשיו יצאנו ממצרים, נבהלים. ואולי השאלה עוד הכי קשה, היא עוד לפנינו, בפרשה הבאה, אולי אחרי הפרשה, פרשה הבאה בני ישראל מקבלים את התורה במעמד הר סיני, קולות וברקים. מעמד הר סיני, ראו, שמעו מפי הגבורה. אין לך דבר גדול ממעמד הר סיני. שמעו את אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. והנה לא עוברים 40 יום ועם ישראל חוטא בעגל. לוקח עגל זהב, איך שנגלגל את זה וננסה להסביר את זה לפי הכוזרי, לפי הרמב"ן. רבותיי, עכשיו ראיתם את מעמד הר סיני, הייתם במתן תורה, עכשיו אתם אומרים אנוכי ולא יהיה לך, שמעתם אנוכי ולא יהיה לך, עכשיו אתם אומרים אלה אלוהיך ישראל. אנחנו היינו מתנהגים ככה? אנחנו? כן. איך אפשר להבין את זה? אני חושב שצריך לעמוד ולהסביר את הנקודה המאוד יסודית וחשובה, היא גם בתורת הנפש, גם בתורת המידות, גם בתורת החינוך, גם בתורת לימוד התורה, והיא משמעותית מאוד בחיי כל אחד ואחד מאיתנו, המסקנה שצריך להסיק מכאן. כדי להבין את זה אני אקדים לכם הקדמה, גם היא מהפרשה שלנו, שהיא נוגעת לשורש מה שנקרא בפסיכולוגיה התת מודע, או איך אדם משתנה ועובר ממצב למצב. ואני משתמש כאן באבן עזרא, אבן עזרא מפורסם, שגם הוא מתייחס לשאלה בני ישראל יוצאים ממצרים והמצרים רודפים אחריהם ויראו מאוד ויצעקו. שואל אבן עזרא שאלה, לא שואל את השאלה שלנו, איך שכחתם את ניסי מצרים, אבל הוא שואל שאלה אחרת, שאלה של בני חורין. יש לתמוע, איך יראה מחנה גדולה של 600 אלף איש מהרודפים אחריהם? אתם 600 אלף איש, מה אתם נבלים מהרודפים אחריהם? ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם? מה הצעקות והבחיות? אתם 600 אלף גברים. כמה מצרים? 600. אמנם 600 רכב ברזל, בטח היו גם 600 רכב ברזל, זה הטנקים שלהם, בטח היו גם חירניקים שם וכו'. אבל בסדר, תעמדו, וחמושים עלו בני ישראל, וחמושים כפשוטוי. תלחמו, מה הצעקה? תראו איזה תשובה הוא אומר. התשובה, כי המצרים היו אדונים לישראל. וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה, ואיך יוכל אתה להילחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה. בשביל בני ישראל הם היו עד עכשיו עבדים, במנטליות של עבדים. עבד כשהוא רואה את האדון שלו הוא לא מבין, הוא לא מאמין שאפשר עכשיו להילחם. אי, אתה יצאת והשתחררת? לא. כאן בראש, מאחורה, בתת מודע, בחלומות שלך, הוא עדיין המצרי הגדול שאי אפשר לעמוד כנגדו. ואומר אבן עזרא דבר נורא, השם לבדו הוא העושה גדולות, ולא נתקנו עלילות סיבב שמתו כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כי אין בהם כוח להילחם בכנענים עד שגר כאן דור אחר, דור המדבר, שלא ראו גלות והייתה להם נפש גבוהה. כאשר הזכרתי על משה, ראי בן עזרא במקום אחר מדבר למה משה היה צריך לגדול בתוך בית פרו, הדבר הכי רחוק, משה הקדוש, משה עם של ישראל, דווקא הוא יגדל בבית פרו. הוא אומר כן, הוא צריך לקבל תוקף, אומץ, עמידה וכוח עמידה של מלכות, זה הוא קבל אצלנו מצרים, בבית פרו. האבן עזרא אומר, זה נכון שעם ישראל חטא בעגל וחטא בחטא המרגלים ונגזר עליו לא להיכנס, אבל כל זה נכלל בחשבון גדול של הקדוש ברוך הוא שמסבב הסיבות שלא נתקנו עלילות. בשביל להילחם צריך לקום דור חדש. מה כתוב פה באבן עזרא? עם ישראל יצא ממצרים, אבל מצרים עוד לא יצא מעם ישראל. כמו שאמר פעם מישהו, יותר קל להוציא את עם ישראל מהגלות מאשר להוציא את הגלות מתוך עם ישראל. עם ישראל יצא ממצרים, אבל מצרים זה לא הולך וזה לא נאבד. היי, ראיתם ניסים, וכאן אני רוצה לדבר על הנקודה. ראיתם ניסים, ראיתם את המצרים מתחננים לפניכם, נופלים. מי הם? אתם הייתם בני חורים, שחטתם. ופה באה התשובה הגדולה. היא תשובה עמוקה בתורת הנפש, והיא מאוד מאוד חשובה לנו. אנחנו, אנשים, לא משתנים בבת אחת, בהוקוס פוקוס. שיהיה ההוקוס פוקוס הכי גדול, זה לא גורם לאנשים להתהפך ולהשתנות. אתה יכול לראות את הדבר, את החוויה הכי גדולה, את האירוע הכי נורא, את הדבר הכי מרגש, אבל זה פועל כאן בלב, זה דבר חשוב מאוד, אבל כאן במוח, או יותר חשוב מה קורה אחורי המוח, או מה יקרה לך מחר או מוחותיים, וזה לא משתנה ביום אחד. לזה צריך עבודה קשה. אבן עזרא אומר, בשביל לשכוח שהמצרים הם אדונים, כדי לקבל גבורה ולהיות בן חורין אמיתי, צריך לקחת או 40 שנה או לקום דור חדש. בלי זה, כשאדם רואה מצרי, וואי, הוא האדון. היי, ראית את מצרים? באמת התרגשתי, באמת באותו רגע התרוממתי, אבל עוד לא התהפכתי לעולם, לאדם אחר. לא השתניתי. לא משתנים בבת אחת, בקפיצה הכי גדולה, בהרגש הכי גדול. אדם בתפילת נעילה של יום כיפור, הוא יכול באותו רגע להגיע לפסגה גבוהה מאוד כדי לדעת למה הוא מסוגל, וזאת נקודה מאוד חשובה כנקודת התחלה. אבל אף אחד לא יחשוב שאם בנעילה ביום כיפור הוא הגיע לדרגה נפלאה מאוד, שיום אחרי יום כיפור או שבוע אחר כך הוא לא יחזור להיות את מה שהוא היה שבוע לפני יום כיפור. אלא מה? מכאן צריכה להתחיל העבודה הקשה, השחורה, היומיומית, של צעד אחרי צעד, לאט לאט, לאט לאט, ולפעמים הולכים צעד אחד קדימה וצעד אחד אחורה, אבל רק ככה משתנים, רק ככה משתנים. שום אדם לא ישתנה על ידי שהוא ישמע שיחה הכי מדליקה שבעולם. השיחה הנפלאה הזאת יכולה להיות לו סיבה. או, שמעתי, אז עכשיו אני יודע לאיפה צריך ללכת, שמכאן אני מתחיל. אבל להשתנות זה עבודה שלך ורק שלך, כמובן עם הדרכה ועם עצה, לאט לאט, יום יום, צעד אחרי צעד. וכמו שאומר אבן עזרא על העניין הזה של ישראל לא הופכים לבני חורין על ידי שהם ראו ניסי מצרים, אלא צריך לקחת 40 שנה, ככה גם בעניין של עבודת השם. עם ישראל יכול לראות את הניסים הכי גדולים, אבל הם רק עכשיו היו בממתת שערי תומה. מממתת שערי תומה אפשר לתת, לשים אותך בבת אחת בממתת שערי קדושה ולהראות לך, אדוני, תראה למה אפשר להגיע. אבל לא אי אפשר בבת אחת לעשות שם ותישאר שם. לעבור ממתת שערי תומה לממתת שערי קדושה צריך לקחת כמה וכמה שנים, כל פעם מטפסים ממדרגה למדרגה ממדרגה למדרגה. עם ישראל יצא ממצרים, ראה את הניסים הגדולים, ראה את קריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ראתה את קריאת ים, ראו כולם את קריאת ים סוף. אבל אם עכשיו יום אחד או שלושה ימים לא יהיה מים, שוב ישכחו מהכל, יחזרו להיות אותם קוטרים שהיו לפני כן. אין מים, תלונות. למה? כי הנפש עוד לא השתנתה. אמונה לא קונים על ידי שרואים ניסים. על ידי שרואים ניסים יש לך עכשיו את הידיעה שיש ריבונו של עולם, וריבונו של עולם שולט בטבע, ואתה צריך להתחיל להכניס את זה לראש, וזאת נקודה שממנה תעבוד. הקפיצו אותך לממתת שערי קדושה, אז תדע למה אתה יכול להגיע, למה אתה מסוגל, למה אתה צריך, אבל לא תישאר שם על ידי יום אחד. עם ישראל יכול אחרי 40 יום של מתן תורה להגיד אלו אלוהיך ישראל, כי רק עכשיו הם היו עובדי עבודה זרה. לא ככה משתנים. לעקור את שורש עבודה זרה צריך בעבודה קשה יומיומית, לא בבת אחת. וזהו מסר גדול. ועכשיו נחזור לדרשה הזאת שאמרנו. שאלנו איך הדרשה שויחו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, איך משתלב בדבר הזה, מה דורשי הרשומות, איך זה נכנס פה? והתשובה היא, דורשי הרשומות באו ואמרו, רגע, צריכים לשים לב, איך שלושה ימים אחרי קריאת ים סוף, איך הולכים וכבר מתלוננים שאין מים, רק עכשיו שרתם את השירה? התשובה היא, עוד לא בא השינוי. בשביל להשתנות צריך את אותה עבודה קבועה יומיומית, ולזה צריך לתת דרך והנהגה, ואין דרך אלא תורה, ולא תורה שלומדים אותה בבת אחת, אלא שלא יהיה שלושה ימים בלא תורה. החיסרון שהיה אצלכם זה שהרגשתם וקיבלתם את כל העבודת השם שלכם רק דרך החוויה, רק דרך ההרגש. לא קניתם את זה בקניין עצמי שלכם, כמו שאומר הקוצקר בעצם, כמו כל וורט חסידי, במיוחד של קוצק, שממש במשפט אחד מבטא את כל הרעיון שאפשר להגיד אותו. הקוצקר אומר, אתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אז מה, זו שפחה יותר גדולה מיחזקאל בן בוזי? אז הוא אומר, אתה שפחה על הים, אבל היא נשארה שפחה, היא לא השתנתה, ראתה שפחה ונשארה שפחה. יחזקאל בן בוזי נראה נמצא ביחזקאל בן בוזי, ראתה שפחה ונשארה שפחה. באמת ממש את הרעיון הזה לא היה שינוי. איך יכול לחול שינוי? באים דורשי הרשומות ואומרים, אין מים אלא תורה. תורה ותורה קבועה, בלי הפסקה, בלי שיהיה רגע אחד. מים, מים זה חיות, מים זה אולי לא המשקה הכי מרגש, הכי משמח, לא זורק אותך להי גבוה מדי, כן? זה משקה, זה מים, כן? שהכל, כמו על שער משקאות, לא מקפיץ אותך גבוה, אבל זאת החיות, זה נותן לך. שלושה ימים? אין שלושה ימים בלא תורה. היה חסר להם. דורשי הרשומות אמרו, רגע, רגע, איך זה יכול להיות שאחרי קריאת ים סוף מתלוננים? צריך לבוא מסר אחר. לא ניסים ולא נפלאות, ולא להראות להם מהדברים גדולים כשהם נשארים במקום, אלא צריכה עבודה קבועה שלהם. אין מים אלא תורה. ובמקביל, במראה חז"ל אומרים, אמרה שמביא את זה כאן, ניתנו להם מצוות. גם המצוות באופן שאחר המעשים ימשכו הלבבות. גם פה, לימוד תורה ומצוות זה הדרך לאנשים להשתנות. וגם זה לא בא ביום אחד. וזה דבר חשוב לנו בכל חיינו. ומי שלא מבין את זה טועה, ואחר כך מתאכזב ועושה טעויות גדולות בחיים. כן? זה יסוד בעבודת השם. אני האחרון, אני לא אומר שלא חשובה החוויה, ולפעמים להביא משהו כזה בבום, כן? כמו שאני הראשון שיודע מה יכול לעשות יום כיפור לאדם. אבל אל לנו לחשוב שנשתנה מיום כיפור, אל לנו לחשוב שנתרשם ונשתנה מאיזושהי שיחה או ממפגש עם איזה רב גדול או צדיק גדול, אם אנחנו בעצמנו לא משתנים. והשינוי צריך לבוא מאיתנו לאט לאט, צעד אחרי צעד. זה גם יסוד גדול בבניין האישיות. אדם בונה אישיות שלו. אנחנו צריכים להשתנות, אנחנו צריכים לבנות. להשתנות אולי זאת לא המילה, לראות בדיוק, לזהות את הכוחות שלנו, את הסכנות שיש בכוחות שלנו, ולבנות את זה, ולדעת שהדבר הזה הוא בעבודה קשה, שחורה, אפורה, יומיומי, לפעמים מתסכלת, לפעמים מאכזבת, לפעמים עם נסיגות, אבל היא העבודה האמיתית. ולא נשתנה על ידי חוויה חד פעמית. לא נשתנה. אגב, זה גם חשוב לנו, אני מדבר, גם ביחס של ישיבה מול החיים בהמשך. אם יש אנשים שחושבים שהם היו פה כמה שנים בישיבה, כל אחד לפי כמה שנים שהוא זוכה, אבל שיהיו כמה שנים בישיבה, ועכשיו בזכות זה, כן, כל מה שהם ייקחו אחר כך לחיים, הם יכולים להמשיך ולהיות בטוחים שהמטען הזה יימשך. זאת גם טעות. השנים של הישיבה צריכים להציב לפני האדם את הרמות, את הסטנדרטים, את ההבנה למה צריך לשאוף, אבל את העבודה הזאת צריכים להמשיך גם אחר כך, בכל מקום שאדם יהיה. לא לסמוך שאת המטען הזה יישאר. וזה חשוב בבניין המידות, כשאדם עובד על המידות שלו, כל קניין של מידות, כן, בתיקון המידות, בהשלמה. הדבר חשוב בבניית בית, טועים הרבה ולצערנו מסתבכים אחר כך, כן, כל אלה שחושבים שזוג מאושר, ביטחון שזוג יהיה מאושר אם יש על ההתחלה איזושהי כימיה ואהבה גדולה ונפלאה, והם נמצאים בהי, ואחר כך אפשר לבוא להגיד שזה בעצמו יהיה הביטחון שיהיו חיים מאושרים. לא, ודאי צריך לקוות ולהתפלל ולחפש מישהו שיהיה כימיה ומישהו יהיה מאושר איתו, אבל האושר זה הבסיס שממנו יהיה צריך לבנות שני אנשים שהם שונים, עם כוחות אחרים, עם תכונות אחרות, עם יכולות. כל הזמן ללכת אחד לקראת השני, לבנות בניין יומיומי. אני אמרתי פעם בשבע ברכות, הזכרתי את זה גם פה, אני הסתכל, אמרתי, יש כאלה שאומרים בחתונה, מאחלים אשריכם שהגעתם ליום הכי מאושר בחיים שלכם, זה החתונה. אמרתי, אני לא מסכים הברכה הזאת. החתונה לא צריכה להיות היום הכי מאושר בחיים. כי אם זה היום הכי מאושר, מכאן רק אפשר לרדת. מה אפשר להיות הלאה? כן. החתונה צריכה להיות עושר כזה, שמעכשיו תדעו שהבניין היומיומי, החתונה זה כמו מתן תורה, וחזל באמת דרשו, יום חתונתו זה מתן תורה. החתונה זה כמו מעמד הר סיני, זה כמו קריאת ים סוף, כמו כל המבושלים האלה נמצאים, כמו קריאת ים סוף, כמו ניסים, שאתה רואה, וואי, למה אפשר להגיע. אבל אם אתם חושבים שבגלל שבחתונה זה היה כזה עושר, זה מה שיהיה, לא, מעכשיו מתחילה העבודה. וזה לא חד פעמי. וגם טועים הזוגות האלה או משהו, ולא עלינו, כן, אתה בא ורואה בעיות של שלום בית, והבעל אומר, אני לא יודע מה היא רוצה, הנה עכשיו היה יום חתונה שלה וקניתי לה מתנה, אפילו לקחתי אותה למסעדה, מה היא רוצה בכלל, מה היא מתלוננת? לקחתי אותה שבוע, לפני חודש, לפני שנה קיבלה. מה עם היום יום? מה עם הדברים האלה? חינוך הילדים, אי אפשר לחנך ילדים לא על ידי איזה פינוק חד פעמי וגם לא על ידי איזושהי שיחת מוסר או איזשהו יחס. אתה אומר, הנה נתתי לו, הנה נקדשתי לו. לא ככה בונים דברים. יום יום, לאט לאט, צעד אחרי צעד. לא חוויות, חוויות חשובות, לא לטעות במה שאני אומר, חשוב לתת חוויות, אבל החוויות הן תמיד צריכות להיות איזשהו סמל לראות למה אנחנו מסוגלים להגיע, אבל לא מזה קל נהיה הבניין. הבניין הגדול זה בעבודה היומיומית, וככה בעבודת השם, ככה בעבודת השם כמו שדיברנו. אני לא מאמין בעבודת השם שבנויה על חוויות. כן, כמה פעמים אמרו לי, תביא איזה רב כזה, כן, משתדל גם להביא. אני הייתי פעם איזושהי שיחה שלו, כל האנשים אחר כך, וואי, רק נכנסו לשיחה, השתנו לגמרי ב-360 מעלות, חוזרים בחזרה לאותו דבר. כן, 180 מעלות, עשו, התהפכו. אמרתי, אני לא מתרגש מזה, אני לא חושב שאפשר לבנות מזה עבודת השם. אותו דבר שיחות, אני מאוד אוהב את השיחות שלי, אבל אני לא חושב, כן, שמשיחה טובה יכול אדם לבוא ולהגיד, זהו, אני עכשיו בן אדם אחר. השיחה צריכה להיות הנקודה שתדעו ממנה איך לזוז. ואותו דבר, רבותיי, גם זה חשוב לי להדגיש, לימוד. למדנים לא נעים על ידי ששומעים שיעור טוב ועל ידי שאומרים שיעור טוב הכי נפלא שיהיה, שיעור כללי הכי טוב שיהיה בעולם, לא זה הופך את האנשים למדנים. למדנים, בשביל להיות למדן צריך ללמוד, וללמוד זה בעבודה שחורה, גמרא, רש"י, תוספות, ולשבור את הראש, קושייה ותשובה ושאלה, ומה קרה פה ופה לא הבנתי, ומה נחלקו רש"י ותוספות, ואז לעבור את הרשב"א. ככה נהיים למדנים, ככה נהיים תלמידי חכמים, על ידי שתשב ותשמע את השיעורים הכי טובים, או תשבור לך תמיד את הראש בשאלה מה הדרך הנכונה בלימוד, לא יצא מזה שום דבר. אין דרכים נכונות בלימוד. הדרך הנכונה הכי טובה בלימוד זה ללמוד. ללמוד, ללמוד, ללמוד. אני לא אומר, ודאי שאדם צריך, כן, ללמוד נכון. אבל קודם כל, למדנים לא נהפכים מחוויות של לימוד. ללמוד. ללמוד. ולא להיבהל מהנפילות, ולא להיבהל מזה שהדברים הולכים לאט, כי כמו שאומרים, כן, מים שקטים חודרים עמוק, להפך. ולא להתרגש ממה שאתה רואה אצל אחרים, וואי, עשו קפיצה גבוהה. קפיצה גבוהה, חשובה, חשובה לא לזמן הזה. דרך עבודת השם היא צעד אחרי צעד, לאט לאט. אין מים אל התורה. דורשי רשומות אמרו, שלושת ימים במדבר בלי מים נילו. אי אפשר לבנות, הנה ראינו שאי אפשר לבנות על קריאת ים סוף ושירה הכי נפלאה שתהיה. לא מזה משתנים. השינוי הוא, אי אפשר בלי תורה, בלי מצוות, יום יום, שעה שעה. אין מים אל התורה, ואז התורה הזאת בונה את האדם, והוא יכול להגיע לאותם שיאים שהוא יודע שהוא מסוגל להגיע אליהם, באותם חוויות גדולות שזוכים להם מדי פעם ורואים לאיפה אפשר להגיע. הלוואי ונזכיר. בעלי אגדת, כן, שם הרש"י אומר בשם.
בדרך כלל הולך לבעלי אגדתא, כן?